עכשיו אתכם המהדורה המרכזית עם אבי נמרן.
שוב ערב טוב, שלום לכם. השעה השנייה מהדורה המרכזית בכל חי. העורכת הראשית אסתי פלד, אורי כהן על הביצוע הטכני, שלמה פולק בהפקה, וראש עיריית אלעד הרב ישראל פורו. שלום, ערב טוב לך.
ערב טוב לך ולכל המאזינים.
טוב, כולם מדברים עליך ביום האחרונה. אני לא הצלחתי להבין מה קרה ביום האחרונה שלא קרה בעשור האחרון, כי זה אותו ישראל פורו שבדיוק אנחנו מכירים, שלא פוחד לתקוף את המערכת כשצריך. ואני רוצה לשאול אותך, האם יש לך באופן אישי הפקת לקחים אחרת מהפקת הלקחים של המדינה רגע לפני שיוצאים מהסגר?
אני לא חושב שיש הפקת לקחים. אני לא חושב שמישהו יודע בדיוק מה זה הקורונה. אני לא חושב שמישהו יודע איך יוצא מהקורונה. אני כן חושב שבכל עיר ולכל מגזר לגופו של עניין, אם ידברו איתם וימצאו את התהליכים, ידעו לטפל בזה בצורה טובה יותר. אני יכול להגיד לך שלפני למעלה משלושה חודשים אמרתי לפרופסור גמזו, המלוניות לא יעזרו. כשהם יוצאים למלונות, כולם כבר אחרי הדבקה. יש הצעה אחרת איך עושים את זה ב-10% מהעלות של המלונות, אבל בסדר.
אוקיי, תגיד, אתה מתמודד גם עם עיר אדומה וגם עם עיר שמוציאה בכל יום אלפי אנשים למקומות עבודה במרכז הארץ ובירושלים, וזה עניין של זמן עד שכל הארץ תשוחרר חוץ מהערים האדומות. כבר היית בסרט הזה.
תראה, זה גם דבר יפה. קורים עוד כמה דברים במגזר החרדי שאנחנו צריכים לתת על זה את הדעת. איך קרה שעיר אלעד הוקמה יחד עם העיר מודיעין ושואם, וכל כך הרבה אנשים עובדים באלעד, אבל כמעט אחד עובד בתוך העיר. המדינה בנתה ערים חרדיות, אבל אפילו מקומות העבודה שלנו לא נמצאים בתוך הערים שלנו, ואנחנו לא מרוויחים את הארנונה ממקומות העבודה. אחד. שתיים, איך קורה הדבר הזה שהציעו לנו ללכת למלונות, אבל לא נתנו ללכת עד כל המשפחה נדבקת, ואז הפכו את כולם לאדומים, והנה לך ערים אדומות, ואנחנו נשאר בסגר ונמשיך להדביק. הרי זה דומינו. ברגע שקבוצה נדבקת, כי אנחנו יודעים שאנחנו בתים קטנים ומשפחות מרובות ילדים. אבל זה דברים אחרי זה. כרגע,
אין לך קליטה, רב פורוש, אני לא שומע מילה. בוא ננסה. טוב, השיחה נותקה עם ראש עיריית אלעד. בואו ננסה לחדש איתו את הקשר, וננסה לשמוע את המשך דבריו בעניין הזה. רב ישראל פורש מאלעד, שבאמת כבר חווה ניסיון משמעותי בכל ההתמודדות הזו מול המדינה, מול הרשויות, משרד הבריאות, וכמובן מול העיר. הרב פורש מיד יהיה איתנו. טוב, עוד מעט נתעסק גם בנושאים הפוליטיים ככל שנצליח, ונדבר באמת על מה שקורה בכנסת, וגם אנחנו עוקבים אחרי כל מיני הקלטות שמתפרסמות היום בתקשורת שקשורות לחקירות ראש הממשלה, היועץ המשפטי לממשלה. נביא סיכום גם של זה עוד מעט, וננסה להבין האם יש איזשהו שינוי מגמה בתמונה ש... נקרא לזה במעמדו של היועץ המשפטי לממשלה בעקבות חשיפת הדברים הללו שלו. עוד שיהיה איתנו הרב ישראל פורוש, אנחנו נצא לעוד הפסקה קצרה של פרסומת, או ש... מה? אוקיי, הוא כבר יהיה איתנו לקו, איזה שהם קשיים שם בקליטה, אז אנחנו נחדש איתו את הקשר בכל רגע נתון שנצליח. ותוך כדי הדברים, דיברנו בתחילת המהדורה על ה... מסרים שמעביר הגאון הגדול הרב אושר וייס שליטה, שמדבר על סוגיית התפילות, על חולי קורונה, בין אם יש לבשו מסכה או לא לבשו מסכה, אבל בעיקר מביא את הנימוקים ההלכתיים לכל הנושא הזה ולכל עניין המסכות. מביא דברים מורחבים גם מהמהרש"א וגם מדעת היעבץ והריטב"א, ועוד באמת מי שרוצה ככה להתעמק בעניין הזה, אבל איזשהו פסק הלכה מאוד מנומק, כמו שהרב וייס יודע להוציא מתחת ידיו, על חובה אדירה מבחינה הלכתית לשמור על הדברים הללו. הרב פורוש, אתה איתנו עכשיו?
כן.
אוקיי, טוב. מצד אחד יש הנחיות, יש את המדינה, יש את הכישלונות, אני שומע גם את הביקורת שלך, גם על ראש הממשלה, גם על שר הבריאות. ומצד שני, אני שומע שאתה את הילדים שלך כבר כן שולח לחיידר, כאילו כרגיל. איך אתה מתנהל בקונפליקט כזה כשאתה יושב על תפקיד ממלכתי של ראש עיר?
אחד, אין לי ביקורת על ראש הממשלה ושר הבריאות. אני צריך לשמור על העיר שלי. שתיים, אני לא הולך להגיב על כל קווץ' לכאן או לשם. הילדים שלי לא הולכים בצורה רגילה לחיידר. אבל אתה יודע מה זה משנה? כל כך הרבה יורים עלינו, ואנחנו צריכים להגיב על כל דבר ודבר. והגיע הזמן שנפסיק להגיב, ואנחנו גם לא תוקפים. אני לא תוקף את ראש הממשלה, ואני לא תוקף את אף אחד. גם כשהבנים שלו, של אחרים היו אצלם, לא תקפתי. אני כן בא, ואני אומר, אנחנו צריכים לשמור על עצמנו ולדאוג שלא יהפכו אותנו ליו-יו, הרסו את המגזר החרדי, הפכו אותנו לאיזשהו צפרדעים או מפלצות שבאו מאיזשהו...
אז מה צריך לעשות כדי לשנות את המגמה הזו? איך משנים את המגמה?
יש דרך.
מה הדרך?
המערכת לא מאמינה בתוך המערכת. אני הצעתי להם איזשהו הצעה, אבל זה כרגע לא רלוונטי, לסגור את החולים בבתים.
תן הצעה רלוונטית למחר בבוקר, איך אתה משנה גם את דעת הקהל וגם את הלחץ, כי אין מה לעשות. יש הרבה מאוד חולים בריכוזים החרדים, והרבה מאוד אנשים שלא שומרים על ההנחיות.
אני לפני למעלה משלושה חודשים אמרתי, צריכים להסתכל לכולם בעיניים. זאת אומרת, כשיש חולה בבית, צריך לסגור את כל הבית באותו יום. לא יכולים לעשות סגר על עיר. אבל כי הרי בסוף כולם מילא חולים, לקרוא להם ולומר להם, רבותיי, יש לכם כסף? אז תנו לנו את המספר ויזה, נעשה לכם קניות ותרופות עד הבית. אם אין לכם, אנחנו נממן לכם את השוברים, את הכסף, ונקנה על ידי מתנדבים. הרי זה לא יכול להיות שיש לנו למעלה מ-1,000 אנשים בני 65 פלוס, ובתחילת הקורונה אמרו שרק מבוגרים זה מסוכן להם. אז ידענו לשמור עליהם. יש פה בעיה, אנחנו לא נדלל את הציבור שלנו, כמו שאחרים רוצים. יש לנו משפחות ברוכות ילדים, וטוב שכך, ואנחנו גרים בדירות צפופות, כי אנחנו עשירים, איזה הוא עשיר, השמח בחלקו. ולכן זה המצב שלנו, לא יוכלו לשנות את זה. אין לנו לכל ילד חדר ושירותים עם מקלחת בבית. צריך להתמודד עם הדבר, ויכולים להתמודד עם הדבר. נוח לאחרים להשחיר אותנו, אני לא אומר שזה ההוא או אחר, ובכלל, אתה יודע, אסור לנו לדבר על צורת התקפה. לא נתניהו יודע מה זה הקורונה, לא אנחנו יודעים מה זה הקורונה. זה דבר שנמדד, לומדים את זה לאט לאט, וזה התובנות שיש מזה, וחבל שהגענו לקרע כזה.
טוב, הרב ישראל פרוש, דברי חוכמה, תודה לך.
אני רוצה רק לומר לך, כן. רפואה שלמה לאבא שלך, אני יודע כמה אתה חשב, בן כן. מסור.
עברנו את זה.
ולכולם רפואה שלמה.
אמן, אמן, אמן. באמת אצל כולם. תודה רבה, להתראות. אנחנו מחבר הכנסת מתן כהנה, שלום, ערב טוב.
ערב טוב.
איש מפלגת ימינה, שכבר מתחילה איכשהו ליצור את תדמית, שהיא בבחירות הבאות עלולה ברגע להקים ממשלה בראשות יאיר לפיד. זה נכון? עד כדי כך זה היה מצחיק? היה יותר מצחיק לראות אותך מצביע בכנסת על זה שאתה רוצה את יאיר לפיד כראש ממשלה, תאמין לי.
תקשיב, אני רוצה להגיד לך משהו. זה רק מראה כמה הליכוד בהיסטריה, בלחץ מהמצב, מהכישלון הנוראי שלהם בטיפול בקורונה. אז הם נאלצים עכשיו למכור איזה לוקשים ברמה של ליגה ג' דרום, שזה פשוט, אז היה, תראה...
אתם נותנים להם את המשחק, בוא, אתם משתתפים במשחק הזה, ונותנים להם את זה על מגע של כסף.
לא, אבי, אתה יודע, זה המצאה מארץ המצאות, זה כמו שמחר, אני מנסה לחפש איזה ביטוי, זה כאילו שמחר הם נמצאו איזה שקר שלא קשור לכלום. עכשיו בוא אני אסביר לך בדקה. תראה, כל שבוע מתקיימות 4 הצעות אי אמון, הצבעות אי אמון בכנסת. כל שבוע, בסדר? כל שבוע אנחנו מצביעים יחד עם המפלגות הציוניות אי אמון, כי אנחנו לא מאמינים בממשלה ובעומד בראשה. החוק הוא כזה שכל הצעת אי אמון היא תמיד חייבת לבוא.
היא תמיד עם המלצה על מועמד אחר לרשות ממשלה.
יפה, אז שאנחנו מגישים הצעה, זה בדרך כלל אנחנו מגישים את ההצעות שלנו יחד עם ליברמן, אז זה שבוע ליברמן יוצא ראש ממשלה, שבוע נפתלי בנט יוצא ראש ממשלה, שבוע ליברמן, שבוע נפתלי בנט. אבל יש גם הצעות של מרץ, ואז הורוביץ ראש ממשלה, ויש הצעות של הערבים, ואז אחמד טיבי ראש ממשלה, איימן עודה ראש ממשלה.
אבל לעולם לא תצביע הצבעת אי אמון שהמועמד לרשות הממשלה החילופי תהיה אחמד טיבי. בוא נודה על האמת.
נכון, בדיוק, יפה.
אז מה לפיד שונה? כי לפיד אתה אומר, כן מסתדר.
לא, אנחנו מצביעים כל שבוע, אתה יודע, באותו יום, ממש תמול בערב, או שלשום בערב זה היה כבר, 10 שניות לפני שהצבענו על ההצבעה הזאת, אז הצבענו בעד הורוביץ לראש הממשלה, ו10 שניות אחרי זה, יאיר לפיד הצביע על נפתלי בנט כראש ממשלה. ולכן זה קורה כל שבוע, זה ספין הזוי. עכשיו, בניגוד לליכוד, שתמיד היו מצביעים יחד עם הערבים, אנחנו לעולם לא הצבענו יחד עם הערבים. אז שלא יספרו פה סיפורים, זה הצבעה רגילה לחלוטין. לא, אנחנו לא נהיה עם הערבים בממשלה מבפנים או מבחוץ. סתם ספין חלול, ורק מתוכן של הליכוד אפשר להתקדם.
אוקיי, אגב, למה החברים נוספים בימינה לא היו בהצבעה הזו? קח את אופיר סופר.
הם ישבו, כל אחד עשה את השיקול, אתה יודע, אנחנו כל כך ייחסנו לזה מעט חשיבות, שכל אחד עשה מה שהוא רצה, לשנייה לפני כן, בצלאל סמוטריץ' הצביע בעד הורוביץ להיות ראש ממשלה. תקשיב, אנשים יכולים לייחסים לזה לצערי, את החשיבות הלא נכונה. יש איזו משמעות דקלרטיבית, הצהרתית, שבה אנחנו אומרים, חברים, אנחנו לא מאמינים בראש הממשלה ובממשלה הזו, ולכן אנחנו מצביעים אי אמון בממשלה, ולא עכשיו העניין הזה מי רשום שם כראש הממשלה החלופי, יאיר לפיד גם פה ניסה לעשות איזה ספין, לעשות איזה משהו קונסטרוקטיבי, זה לא הלך לו, אף אחד לא חתם לו על זה, זה לא היה רלוונטי, ולכן הצבענו כמו כל שבוע, הצבעת אימון בממשלה, ושבוע הבא אתה תראה, אנחנו נמשיך לעשות את זה, נמשיך להצביע בעד האימון של כל המזגות הציוניות, נמשיך לא לשתף פעולה עם המפלאים משותפת, ואולי יום אחד נצליח גם לגרום לנתניהו להבין שהוא צריך לפנות את הבמה וללכת לבחירות.
טוב, בסקרים אתם בהחלט במצב מעולה, אבל זה אולי הבעיה שלכם. אני אסביר. ימינה תמיד בסקרים הובילה בפער ניכר על פני תוצאות האמת. כשמגיע רגע האמת, משהו שם משתבר, אני לא יודע להצביע על הנקודה, אבל אחרי כל כך הרבה סבבים, שאתה רואה כזה פער, אתה יודע, בכל המפלגות הפער הוא 2-3 מנדטים לפה ולשם, ימינה התחילה פעם עם 15 מנדטים וסיימה מתחת לאחוז החסימה. אחר כך עם 12, רק בבחירות האחרונות זה יחסית קצת ככה התייצב. אתה חושש מהנקודה הזו?
אבי, אנחנו לכן לא בונים על הסקרים האלה, ואנחנו לא תופרים חליפות בהתאם למספר המנדטים שיש בסקרים, אבל הסקרים האלה מבחינתנו מראים מגמה, והמגמה שהם מראים זה שהעם מבין שנתניהו לא יכול להתמודד עם משבר הקורונה, לא עם ההשלכות הכלכליות שלו, לא עם ההשלכות החברתיות שלו, והעם מבין שיש שם מפלגה אחרת, מנהיג אחר, שיכולים לקחת פיקוד, קוראים לנפתלי בנט וימינה, והם מבינים שאנחנו יכולים, ונפתלי יכול לאחד את העם ולעשות את הדברים האלה, וזה המשמעות של הסקרים מבחינתנו. כמה מנדטים יהיה בסוף? וואלה, פחות קריטי, אני מקווה שיהיה מספיק כדי שנוכל להקים ממשלה.
אוקיי, טוב, חבר הכנסת מתן כהנא מימינה, תודה רבה לך.
תודה, להתראות.
ערב טוב. נצא לפרסומת ומיד, מה? אוקיי, עדיין לא פרסומות, אנחנו נדבר על מה? עכשיו על הקלטות שפורסמו בתקשורת. אוקיי, אז הערב מתפרסמות על ידי העיתונאי עמית סגל. הקלטות של היועץ המשפטי לממשלה, שהוא משוחח עם מי שהיה בעבר ראש לשכת עורכי הדין אפי נווה, מהקלטות הללו שומעים בקולו של מנדלבליט שהוא אומר לאפי נווה שהוא לא יכול לשבת בפאנל יחד עם שי ניצן שהיה אז פרקליט המדינה. ולמה? כי התיק הפתוח נגד מנדלבליט עדיין לא נסגר, הוא לא סוגר לי את התיק, הוא אומר לאפי נווה על שי ניצן. איך הוא לא סוגר לי את התיק? והוא ככה קורא לו באיזשהו שם שאנחנו פה לא יכולים לומר. והוא גם מוסיף ואומר, אני לא מוצא, אין החלטה בתיק שלי, מאיזה עילה זה נסגר, לא מוציא החלטה. הוא מושך, אתה יודע, יש לו זמן, הוא עושה לי את זה בכוונה, אני לא יודע מה לעשות. קחו את זה לעילה גרסטל, הוא אומר, נציבת הביקורת אז על הפרקליטות. ומוסיף מנדלבליט באותה הקלטה ושומעים את הקול שלו, אומר, אני מסביר לך, יש לי תיק פתוח, אני לא יודע אם יש לי תיק מבד, שזה תיק ממתין לבירור דין. אני לא יודע, לא קיבלתי עילה סגירה או עילת סגירה. עכשיו ישבו 5 שופטים, אמרו מה שאמרו, הייתי בטוח תוך שנייה שהוא מעיף את זה, הוא מדבר על שי ניצן. עכשיו אני לא יודע מה לעשות, אני לא יודע אם אני בכלל יכול לדבר איתו. נווה שואל אותו, למה לא? מה, אתה הבוס שלו? ממה אתה מפחד? עונה לו מנדלבליט, אבל לא על זה, זה תיק אישי שלי, אתה מבין? דבר מטורף. עכשיו אני אמרתי לך, מדובר בתיק אישי שלי. נווה עונה לו, אז מה הוא מתכוון? לבלות איתך חצי קדנציה כדי שכך הוא ירגיש? עונה לו מנדלבליט, יכול להיות, יכול להיות, כן, יכול להחזיק אותי בגרון, לא יודע מה, לא יודע מה הוא חושב לעצמו. בסוף אני אתפוצץ ואני אעשה לו כזה בלגן, אימים על זה, אני לא יודע, אני אלחץ את זה יותר. נווה אומר לו, תגיד רגע, אחרי שיש את ההחלטה, את ההחלטה של בגץ, למה אתה מוטרד בכלל מכל הדבר הזה? מה זה מעניין אותך? עונה לו, מנדלבליט, למה? כי ברישום המשטרתי אני מופיע רשום כמבד, שזה שוב, ממתין לבירור דינו. אין לי החלטת סגירה, יש לי תיק מבד, לא סגרו לי את התיק. ברישום הוא עדיין יכול לסגור לי את התיק, אומר מנדלבליט. ופה השיחה ממשיכה, ורבותיי מאזינים, דברים כאלה לא שמענו. כל ההקלטות שיוחסו לאביחי מנדלבליט בזמנו בפרשיית הרפז עם שיחות עם מי שהיה אז הרמטכ"ל, לא דובמות למילים הללו שאנחנו שומעים בהקלטות הללו. ואנחנו עם עורכת הדין כנרת בראשי, שלום וערב טוב.
שלום, ראשית אני תרשה לי להתייחס לסטייפה של הדברים שלך, בהחלט מנדלבליט והרמטכ"ל דאז ושר החוץ היום אמרו דברים הרבה הרבה יותר חמורים בשיחות בשיחה, בכל אופן בתמלול שאני מחזיקה.
אז אני מסתייג מההשוואה בין הדברים, אבל פה דברים חמורים לא פחות.
מאוד.
יועץ משפטי לממשלה, רק נסביר למאזינים את עוצמתם של הדברים. יועץ משפטי לממשלה משוחח,
גם ממלא מקום, גם ממלא מקום פרקליט המדינה, וגם יועץ משפטי לממשלה.
מדבר עם ראש לשכת עורכי הדין, ואומר לו, אני לא יכול לשבת בפאנל עם שי ניצן, ולמה? כי הוא פשוט לא סוגר לי תיק שכבר באמת נסגר, רק במשטרה הוא עדיין מופיע כתיק פתוח, והוא עושה לי את זה בכוונה, והוא מושך אותי ומושך לי זמן. זה הביטויים.
לא, אבל הבעיה היא פה באמת בעילת סגירת תיק. בא אליו אפי נווה, אומר לו, בוא תשב בפאנל, כי אני רוצה לעסוק בעילת סגירת תיק. הוא אומר, אני לא יכול לשבת, כי זה כאילו קשור אליי.
כי, כן, אני לא מדבר על עצמי.
אבל המהות, אבל המהות כאן של החשיפה של הדברים, היא להוכיח, אם יורשה לי ומחילה, אני יודעת שזה רדיו חרדי, אבל שהוא שיקר לאורך כל הדרך. שהוא שיקר לאורך כל הדרך, כשאמרו שהיה לו מחלוקת עם שי ניצן, שהוא לא באמת הסתדר איתו, הוא אמר שזה סתם גורמים אינטרסנטיים, שמנסים לסכסך, והוא תמיד היה בערכה גמורה לשי ניצן, ושי ניצן, והנה אנחנו מגלים שני דברים. קודם כל, התיק שלו לא סגור באמת, כמו שטענו כל הזמן. ודבר שני, הוא לא באמת בקשרים טובים עם שי ניצן, ושי ניצן החזיק אותו בגרון. עכשיו, בסופו של הכתבה, אני מנסה גיא פלג להראות שבאמת שי ניצן, זה לא היה בסמכות שלו, והוא אמר לו, אני לא אחליט בזה, אבל זה לא מדויק. כי שי ניצן, כשהוא קיבל את הבקשה של, של דוקטור אביחי מנדלבליט באמצעות עורך דינו ז'ק חן, מה שהוא עשה באותו זמן, הוא לא אמר לו במיידי מה שהוא היה צריך להגיד לו, סליחה אדוני, אני לא יכול לדון בזה, היום אני כפוף שלך, אלא הוא גרר את זה, הוא עשה ישיבות עם בכירים בפרקליטות, ביניהם אגב דן אלדד.
הוא עשה הוא לו לא חיים יציג, קשים, גרם לו להזיע.
הוא עשה לו, נכון, והוא החזיק אותו בגרון, כמו שאומרן, והוא גם לא הציג בפני כל הצוות שהוא כינס, את אותה ראייה שאני מחזיקה, את אותו תמליל שאני מחזיקה שהגשתי לבית המשפט העליון, שאותו שי ניצן החליט שזו האזנת סתר. כל למעשה, זה
הסיפור.
זה הסביב.
עכשיו, אני רוצה לשאול שאלת תם, ובאמת לכאורה, עם כל ההקדמות של לכאורה ואולי, ואין לי שום מידע. אבל בוא נניח שמנדלבליט, באותה תקופה, אנחנו מדברים על 2016, ממש תחילת החקירות נגד נתניהו, והוא יודע את עמדתו של שי ניצן בתיקים האלה, הוא יודע שההסתברות לכתב אישום רציני חלש, קלוש.
הוא יודע שזו, לא, הוא יודע שהמטרה של שי ניצן זה כתב אישום, כי בוא, מדינה לא לוקח בדרך כלל בצורה כזאת ראש ממשלה, למרות שפה ראשי הממשלה,
כן.
אני מסבר חקירות, חבל על הזמן.
וכשיש אבל, לו אני... תיק פתוח שקשור אליו בעניינו, כן. שתלוי בהחלטתו של שי ניצן, שגם זה מנוגד לחוק, אבל מה לעשות ששי ניצן לקח את זה בשתי ידיים ומשך אותו בגרון, אמר, מנדלבליט, מה אכפת לי מנתניהו? בוא נשפוך עליו את כל מה שרק אפשר, רק אתה שי, תשחרר אותי מהתיק שלי. זה היפותטי מה שאני אומר?
תראה, בהתחשב בעובדה, אני לא יודעת אם זה כך, אבל שלא, אתה יודע, אני אוהבת להסתמך על דברים
על עובדות.
כן, להסתמך על תיק 4,000, על האין ראיות בתיק הזה, זה פשוט משהו מטורף לחלוטין. ודווקא להפך, על מה שיש ראיות שתומכות בגרסת נתניהו, ועל על הדרך בה נחקרו שם העדים, על כל ה... עכשיו גם גילים הרי, גם את זה פרסם עמית סגל לפני כמה ימים, את כל העניין של החקירה של ניר חפץ, והעצמות שהוגשו למחש, וזה שלא הסכימו לחפור את זה, כל הסיפור הזה היום מתנתק. לאיזשהו פצע שנפתח היום. ונפתח היום אגב בצדק. יש פה ראש ממשלה שעומד לדין. יש פה ציבור מאוד מאוד גדול, למעלה מיליון איש שבחרו אותו. ואחרים שבחרו אותו דרך מפלגות אחרות. ובא הציבור הזה ואומר, אני רוצה לדעת אם אתם לקחתם את הזכות שלי, זכות הבחירה שלי, ולקחתם את זה והשתמשתם בה, ופשוט מאוד אתם מנסים היום להדיח את קולי. להדיח את קולי, ממש כך. והזעם הזה מבקש לחשוף את הדברים האלה, ואתה יודע מה, אני אגיד לך עוד משהו. גם אם נתניהו הוא זה שמבקש לחשוף את כל הדברים האלה, אם הוא בצדק הוא עושה את זה, כי הוא כרגע נאשם, גם אם הוא ראש ממשלה הוא נאשם. מגישים נגדו כתב אישום, יש חזקת החפות שנשללה ממנו במדינה הזאת בצורה בלתי רגילה, פתאום היא הפכה למדינה הכי לא דמוקרטית שיש כשמדובר בכתב אישום של ראש ממשלה. יש לו את חזקת החפות וזכותו להרער על הלגיטימיות של אותם אנשים שמגישים נגדו כתב אישום. אין עם זה שום בעיה. שום בעיה אין עם זה.
כן, טוב, ממש מטורף.
זה מטורף. אתה יודע מה הכי מטורף? שאנחנו, האזרחים, שזה אני ואתה והמאזינים שלך והשכנים שלי, אנחנו אנשים פשוטים. אנחנו אנשים שאם מחר או מחרתיים המערכת הזאת תחליט לסמן אותנו, אנחנו עבודים. אנחנו עבודים. כי אם המערכת הזו מחליטה עכשיו להגיש נגדנו חדר שלם, אוקיי? של, של, של כתב אישום שמבוצע על חדר שלם.
יכולה לייצר את זה בלי בעיה, כי אין שום אמות מידה של צדק.
ולצד זה, שלזכותה עומדת מחלקות שלמות של אנשים שאנחנו מממנים, כדי שהם יכתבו את כתבי האישום ויכינו את הראיות האלה, והם אלה גם בסופו של דבר שיבואו ויגידו מה אנחנו צריכים לראות כנאשמים ומה לא. אנחנו יודעים שאותה פרקליטות לא נותנת לנתניהו חלק מחומרי החקירה עד היום. וגם אומרת לו מי, האם הוא יוכל לקבל עזרה מחברים למימון הייצוג ש... אנחנו המדינה מממנים את הייצוג הנגדי של ראש הממשלה, זאת אומרת את הקטגוריה עליו. זה פשוט שהרוריה שהציבור לא מצליח להבין את זה, אלא הם מתנגזים לשתי מחנות, אלה תומכי נתניהו ואלה נגד נתניהו, כשהם לא מבינים שזה עליהם. זה מונח על הכתפיים שלהם. כן,
והדבר שהכי מטריד, חוץ ממה שאת אומרת עכשיו שזה מפחיד, זה מה עוד אנחנו לא יודעים. מה עוד אנחנו לא יודעים אם אחרי 4 שנים, מאז 2016, יוצאת כזאת הקלטה, מה עוד עברו בצינורות התקשורת בין האנשים הללו, בארבע שנים הללו, שפשוט איש לא הקליט או לא הוציא עדיין, ו...
זה לא נכון שלא
או שנאמרו
הקליטו,
בארבע עיניים.
לא, מה שנאמר בארבע עיניים זה אותו זבוב שאין על הקיר. כן. בכספות יחה, משטרת ישראל, נמצאים הקלטות של מנדלבליט, שם שומעים. שומעים את הרמטכ״ל שהוא שר החוץ דהיום, מודיע ליד מנדלבליט שאז היה פצר שהוא הולך להשמיד ראיות ומנדלבליט לא עושה דבר. שומעים את מנדלבליט בקולו מספר לאותו חשוד פוטנציאל שהיה אז הרמטכ״ל בזמן שיש חקירה פלילית והוא יכול להיות חשוד פוטנציאל, איך הוא משפיע על פרקליטים גם מהצבאי וגם מהאזרחי. שערוריית השעוריות, ומי שומר על הקלטות האלה? הוא בעצמו. הוא בעצמו יושב על אותם תמלילים וקלטות, ויש, זה נמצא במשרדי יחד, ובית המשפט העליון, במקום שיבוא ויגיד, יש פה אינטרס ציבורי מובהק ראשון במעלה, להוציא את הקלטות האלה ואת התמלולים האלה, פשוט מאפשר למנדלבליט עצמו. זאת אומרת, לכפופים של מנדלבליט, לבקש מבית המשפט ולבוא ולטעון שמדובר בצווי איסור פרסום. ואני כאזרחית צריכה פשוט מאוד לחשוב האם אני מחליטה לסכן את החירות שלי כדי לחשוף את אותם תמלילים, או פשוט מאוד לשבת בשקט ולהגיד זה הכל, זה בית המשפט העליון שלי, הוא מכשיר את העבירות האלה.
כן, כמה כואב, ואחרי אמירות כאלה תמיד יש מי שיקפוץ ויאמר מה זה הסתה נגד בתי המשפט, הסתה, נגד שומרי כן. הסף.
איזה שומרי אבל... סף? אין פה שומרי סף.
טוב, כן, אלו הם הדברים. עורכת הדין כנרת בראשי, תודה רבה.
תודה.
ערב טוב, אנחנו נצא להפסקה קצרה.
המהדורה המרכזית עם אבי ממרן. מיד נשוב.
אתם הולכים ברחוב והעיניים שלכם מטיילות לשילוט חוצות? הגיע הזמן לעשות את מה שאתם באמת רוצים. הבית ספר החרדי מזמין אתכם למחזור מספר 14 של הקורס המצליח, פרסום קריאיטיב ויחסי ציבור. ללמוד מאנשי המקצוע הטובים ביותר ולהפוך לפרסומאים ולאנשי יחסי ציבור מובילים בדיוק כמו שאתם חולמים. הצטרפו לבוגרים הרבים שלנו שכבר עובדים ומצליחים בתחום. קורס לגברים ועכשיו גם לנשים. למפגש ייעוץ ופרטים חייגו לבית ספר 03-579-2111. פרסום ויחסי ציבור לומדים רק בבית ספר של איגוד חברות הפרסום 03-579-2111.
השנה חוגגים עם משפחה. מחלקת המנויים של עיתון משפחה מבשלת לכם מבצע חגיגי במיוחד. ועכשיו חותמים על מינוי דו-שנתי ומקבלים סט סירים 10 חלקים וגם סט סכיני שף מבית נאמן במתנה. חייגו עכשיו כוכבי 6485. משפחה, שווה להיות מנוי.
קורונה יכולה להתפתח למחלה קשה עם סיבוכים שעלולים לגרום למוות. מסכה אחת לא מספיקה. זכרו, אם רק אתם עוטים מסכה בחברת אדם אחר, זה לא מספק לכם את ההגנה הנדרשת. כאשר מתקיים מפגש בין שניים, אם אחד עוטה מסכה על הפה ועל האף, יש לו הגנה של 85%. אבל אם שני האנשים עוטים מסכה, ההגנה מפני הנגיף עולה ל-95%. קורונה יכולה לגרום למוות. מסכה יכולה להציל חיים. לקו מידע, מתי ההסברה למגזר החרדי, חייגו 03-509-7000. בגיש משרד הבריאות.
עופות, דגים, מוצרים יבשים, פירות וירקות, מוצרי חלב ועוד. סלי מזון אלו הגיעו דרך ארגון יד עזרה ושולמית למאות יתומים ואלמנות ולאלפי משפחות נזקקות וקשות יום. כל זה בזכותכם, תורמים יקרים. יד עזרה ושולמית, כוכבי 9171.
יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
החולצה שלך אהבה את המתכון של החריימה?
הבגדים אכלו יחד איתכם? קולון 101, אבקת גביסה להסרת 101 כתמים ולחיטוי 99.9% מחדקים. קולון.
מי ברנוע אחד? תשכחו מכל מה שידעתם על מיני בר. מים חמים לשבת זה מיני בר. נועם אחד, כוכבי 85-10.
אתם הולכים ברחוב והעיניים שלכם מטיילות לשילוט חוצות? הגיע הזמן לעשות את מה שאתם באמת רוצים. הבית ספר החרדי מזמין אתכם למחזור מספר 14 של הקורס המצליח, פרסום קריאיטי ויחסי ציבור. ללמוד מאנשי המקצוע הטובים ביותר ולהפוך לפרסומאים ולאנשי יחסי ציבור מובילים בדיוק כמו שאתם חולמים. הצטרפו לבוגרים הרבים שלנו שכבר עובדים ומצליחים בתחום. קורס לגברים ועכשיו גם לנשים. למפגש ייעוץ ופרטים חייגו לבית ספר 03-579-2111. פרסום ויחסי ציבור לומדים רק בבית ספר של איגוד חברות הפרסום 03-579-2111.
עכשיו אתכם המהדורה המרכזית עם אבי ממרן.
עכשיו אנחנו עם הרב זבי פרוינד, עזר מציון, שלום וערב טוב.
שלום אבי, ערב טוב.
ערב טוב, ואתה גם חבר בדירקטוריון קופת חולים מכבי, וכשאנחנו מדברים...
חבר מועצה, מתקן, חבר כן. מועצה,
אוקיי. כשאנחנו מדברים על מספר החולים הגדול, מדברים גם על מתן עזרה לחולים רבים בבתיהם, יש סביב הקורונה מאות מתנדבים שעובדים כרגיל עם סיכון עצמי אדיר. אתה יודע, אנחנו תמיד מדברים על הרופאים בבתי החולים, על האחים והאחיות, הלוחמים במחלקות הקורונה, ואני רוצה לדבר על המתנדבים, על אנשים שמסתובבים בבתי חולים בהתנדבות, ועושים שם שליחות אדירה. לשמוע ממך להם קצת יותר.
כולנו מכירים, כולנו יודעים את העובדה שיש מישהו חולה שנמצא בבית חולים, שיש קרוב משפחה שנמצא לידו, שעוזר לו, שתומך בו, שזה מעבר לעזרה הרפואית שאת צוות הרפואי באמת יכול לתת. כרגע המצב של הקורונה אתגר את המערכת הרפואית בצורה שלא הייתה אף פעם. במהלך החודשים הראשונים, גם לבתי חולים בעצם היה קשה קצת להקל את העניין הזה שהחולים נמצאים לבד, בלי שאף אחד יכול להיות לידם, והם גם גישו קצת את האופציה ואת את היכולת להכניס אנשים מבחוץ, וברוך השם בחודשים האחרונים ואולי בחודש האחרון עוד יותר, הצלחנו ביחד עם הבתי חולים באמת להקים מערך גדול של מתנדבים ברחבי הארץ. רוב הבתי חולים, הרוב המוחלט של הבתי חולים ברחבי הארץ, מתנדבים, כמו שאתה אומר, שהחלימו מקורונה ועוברים את הבדיקות הנדרשות ונכנסים עם מיגון מלא והכל, כמו כל איש צוות רפואי, נכנסים למחלקות עצמם, למחלקות האלה שאתה מדבר.
ובוא נסביר כמה זה חשוב, האלה. כי זה לא מחלקה רגילה של חולים בכל מיני מחלות, השם ישמור, שבני המשפחה יכולים לבוא לבקר, שהם מקבלים באופן סדיר טיפולים, יועצים, ארוחות, מסמכים למיניהם. זאת מחלקה סגורה, שמלבד ביקור רופא פעם ביום, החולה יושב עם עצמו בארבע קירות, ומצפה לדבר עם מישהו רק. וביקור חולים כזה מחיה את נפשו תרתי משמע.
אבי, אני הייתי במחלקה הזו. נכנסתי למחלקה בתל השומר בימים האחרונים. נכנסתי לתוך מחלקת הקורונה, עברתי בין המיטות, והמצב כל כך צועק לשמיים. החולים מקבלים את הטיפול הרפואי באמת המקסימלי, ובאמת הצוות הרפואי רואים איך שהוא יוצא מגדרו כדי להעניק את מה שהוא יכול להעניק. אבל הוא לא יכול להעניק את מה שאנחנו יכולים, את מה שהציבור בעצם יכול להעניק, זה את העזרה לשבת ליד כל חולה, אפילו להקשיב לו, להיות לידו. אתה יודע, אתה ניגש לחולה, שואל אותו, מה אתה צריך? הוא מדבר פשוט, לדבר עם מישהו, אפילו להרים טלפון למשפחה, איך אני יכול להתקשר, אנשים מבוגרים, תעזור לי להתקשר למשפחה.
אנשים שלא יודעים מה זה וואטסאפ, ולא יודעים, זה באמת אנשים מבוגרים, שלא יודעים איך לתקשר עם העולם החיצון ומבודדים, הבידוד הזה הוא מוסיף על המחלה, והוא גורם למוות, ממש ככה.
זה ממש הצלת חיים, כמו שאתה אומר, זה הצלת חיים.
זבי, אתם צריכים עוד מתנדבים?
אנחנו זקוקים לעוד הרבה מתנדבים, אני רק אגיד בעוד משפט אחד, אבי, תנסה לחשוב, בין כמה פעמים יצא לנו, לא עלינו, שהיינו ליד קרוב משפחה, חולה בבית חולים, והוא היה צריך אפילו בקטע רפואי, משהו קל, אבל הצוות הרפואי לא נמצא כל הזמן ליד, ואנחנו לחצנו על הכפתור, הלכנו לקרוא לאחות מהדלפק אפילו, אפילו ברמה הזו, אם יהיה מישהו ליד, ובהחלט זה הצלת חיים וזה עזרה, שחייבים להעניק אותה לחולים האלה, חייבים.
טוב, אז בוא נאמר כמה סייגים. קודם כל, המתנדבים מתקבלים להתנדבות הזו, על פי קריטריונים שמציבים בתי החולים השונים, הם עוברים בדיקה, הם צריכים להציג מסמכים בעניין הזה, לא כל אחד ככה נכנס למחלקה.
נכון, אנחנו פונים למתנדבים מגיל 25 ומעלה, מתנדבים שאמורים לעבור סוג של תהליך מסוים, שההליך הזה זה כל בית חולים לגופו, אנחנו מעדכנים את המתנדבים את ההליך, אנחנו מלווים אותם בתהליך הזה, מלווים אותם גם בתוך ההתנדבות, וכל בית חולים יש לנו נציג שמחכה לטלפון שלכם, מחכה לטלפון של הציבור, שבעצם
הוא יקשר. אז ככה, אז אם אתה מאזין, שומע אותנו עכשיו, אתה מעל גיל 25, ועברת קורונה לאחרונה, ואתה מוכן לעבור את הבדיקה הזו, והליך קליטה לצורך, נקרא לזה חסד מספר אחד בעולם, להחיות נפשות בתוך מחלקות הקורונה, אז אתה מוזמן לאחד מבתי החולים, הדסה עין כרם, שערי צדק, הרצוג, רמב״ם, כרמל, איכילוב, קפלן, תל השומר, מעייני הישועה, בלינסון והשרון. לכל בית חולים יש נציג מטעם עזר מציון. אנחנו לא נפרסם עכשיו את כל הטלפונים של כל הנציגים. אני כן נשאל אותך, זבי, האם יש מספר טלפון אחד שאפשר לרכז בו את כל המידע שאפשר עכשיו ככה לתת אותו בשידור?
כן, בהחלט. אפשר להתקשר למרכזיה של עזר מציון. 03-6144-444, שם יקבלו את כל הפרטים וישייכו אותם לרכז המתאים.
אוקיי, אז זה לחייג פשוט לעזר מציון, 03-6144-444. באמת מצווה אדירה וגדולה של אנשי עזר מציון בעניין הזה, ושליחות אדירה של המתנדבים, ואנחנו ככה שמחים ליטול חלק בפרסום העניין. הרב זבי פוין, תודה רבה לך.
תודה רבה רבה לכם. ערב טוב.
בהצלחה וערב טוב. ועכשיו אנחנו רוצים לדבר על הבחירות בארצות הברית, או שגם נספיק את עוד משהו על אשפוזי הבית. עוד מעט. בכל מקרה, הרבה מאוד תגובות גם על ההקלטות שדיברנו עליהן קודם, של היועץ המשפטי לממשלה, שהוא מדבר בזמנו. עם מי שהראש לשכת עורכי הדין אפי נווה, בין הדברים שמתפרסמים, השר דודי אמסלם אומר, סליחה, הרבה כנסת אמסלם אומר שמנדלבליט ישאיר אותנו ללא מילים, חברת הכנסת אוסנת מרק אומרת שתיקן נתניהו עם תוצאה של סחיטה באיומים, ודורשת ועדת חקירה עכשיו, עוד הרבה הרבה מאוד תגובות, מהימין בעיקר, אחרי פרסום הדברים הללו. ירח טוקר, שלום וערב טוב.
ערב טוב, אבי.
אנחנו קצת ככה רוצים לנוח מהקורונה, מהמאומתים, ממלוניות הקורונה, מהמבודדים, מהסתה, מתקשורת. כן, בוא, קח אותנו למנהטן, הרבה זמן לא היינו שם, קצת ככה לניו יורק, תעשה לנו סיבוב בוושינגטון, מה, מה, מה קורה?
מה שקורה זה בעצם, האמת שגם שם באמריקה, המצב לא יותר טוב, הגל השני מכה בכל העולם, גם באירופה, אבל מה לעשות שהבחירות בארצות הברית לא מחכות לאף אחד, תאריכים הם לפני עצמם עומדים בלי קשר לקורונה או לא קורונה, והבחירות לנשיאות ארצות הברית יהיו בעוד פחות מחודש. כך שבעצם הערכות שם, גם בוושינגטון, גם במנהטן, בכל ניו יורק, בכל רחבי ארצות הברית, היא בעיצומה, היו כבר סדרה שלמה של עימותים, גם של הנשיא טראמפ, עם מתחרהו ביידן, העימות של סגן הנשיא מייק פנס, עם הסגנית המוצעת של ביידן, ויש באמת סדרה שלמה של כינוסי בחירות, גם בבית הלבן וגם בקליפורניה, בעוד מדינות. ומה שמעניין זה שהפעם באמת הציבור היהודי, שבבחירות הקודמות, לא ממש ידע מה לעשות, כי מצד אחד...
היה על הגדר, לא, גם לא היה נראה שטראמפ מנצח, אז לא רצו ללכת עם זה עד הסוף, כי אמרו, תשמעו, אנחנו נתמוך באיש האזוי הזה, שהיה נראה אז לפני הבחירות איזה קוריוז, והוא לא ייבחר, אז אנחנו נחטוף.
לא ידעו מה הוא, נכון, נכון.
ופתאום...
הרבה מותנו שיש לו תמיכה נאו-נאצית, כל מיני דברים דברים, ואחרי 4 שנים שראו שטראמפ באמת עושה את העבודה, ומכיר בירושלים כבירת ישראל.
באמת יהדות אמריקה מתגייסת מקיר לקיר למען טראמפ, וגם הרבה מאוד אמריקאים שגרים כאן בארץ.
נכון, נכון. יש בישראל בערך כ-350 אלף איש שיש להם זכות הצבעה, הם אנשים שיש להם דרכון כפול.
זה כמו מפלגה של 10 מנדטים כאן, אצלנו בארץ.
כן, אבל ביחד ששם זה לא באמת הרבה, רק
שמה... לא, לא, ברור.
איך זה עובד? ורצו להגיד כי מהבחירות זה לא כמו כאן, ששמים פתק בקלפי וסופרים את הפתקים ומה שיוצא הכי הרבה, אלא שם בעצם כל מדינה ומדינה יש שם את הבחירות שלה, ובעצם ככל שהרוב באותה מדינה תומך בצד אחד, אז כל המדינה נצבעת בצבע הזה, וזה בעצם... אתה מצביע, אם אתה לצורך היה מצביע ניו יורקי...
הנשיא בסוף הבחירות לא סופר קולות, אלא סופר מדינות.
מדינות, נכון.
ובכל מושל, בכל מדינה, יש לו את המעורבות שלו, ואת האנשים שלו. יש מדינות שכבר מראש, אנחנו יודעים את הצבע שלהם, ועיקר העבודה זה על המתנדנדות. וישראל, 350 אלף איש, זה עיירה קטנה בארצות הברית, נניח, שלא משקיעים בה, כי יודעים שהיא כבר צבועה לה בצבע של טראמפ.
נכון, וגם באמריקה, אני אומר לך שגם הרב שמואל קמניצקי, מארצות ישראל, וכל הרבנים, כמו שדיברנו בסבב הקודם, לפני 4 שנים, 2016, לא ממש אמרו מה לעשות, ולא ממש נכנסו לעניין, בגלל כל הסיבות שדיברנו הפעם, אומרים שההצבעה לטראמפי הוקרת הטוב, והיא ממש בגדר מצווה, ובאמת ההרגשה בקהילות באמריקה, ואני כל היום בשיחות עם ארצות הברית, עם הקולגות, עם אנשים מהקמפיין שם, ובאמת האווירה היא מאוד מאוד טובה. יש סקרים טובים, סקרים פחות טובים, גם זה היה גם בעבר, אבל התחושה היא גם בארץ, עשו סקר היום בבוקר, הופיע גם בעיתונים נוספים בישראל, שרוב הציבור הישראלי רוצה טראמפ בנשיאות 4 שנים נוספות, ובאמת כל תומכי ישראל, גם הנוצרים וגם קהילות של גויים בעולם, שבארצות הברית וכל רחב אמריקה, מבינים שישראל רוצה טראמפ, וזה באמת נותן רוח גבית גם לעניין הזה. אז זהו, אני, כמו שאני דבר אחרים, בעיקרון הצפי שלנו בישראל הוא להגיע למקסימום מצביעים ישראלים שיכולים להצביע, שיכול להצביע, זה תהליך לא קל, יש לו פשוט, אפשר להתעדכן עליו ברשתות החברתיות, בדרך המפלגה הרפובליקנית בארץ, כי בסוף זה הולך לפי מדינות, זה הולך לפי שינונים וכדומה, אבל זה לא כמו בארץ ההצבעה הפשוטה, אבל אין ספק, ההצבעה היא דרמטית חשובה, הרבנים בעד זה. מקווה באמת שכמה שתי ישראלים יצביעו ויעשו קורת הטוב גם לנשיא טראמפ בארצות הברית ובכלל, שיביאו השפעה ויכולת לעשות שינוי בקול שלהם.
אוקיי, ירח טוקר, מהמטה של טראמפ כאן בארץ, תודה גם לך. ובהצלחה. אנחנו חותמים את המהדורה המרכזית לערב, ורוצים להודות לצוות שלנו. שלמה פלק בהפקה, לאורי כהן הטכנאי, תודה לעורכת הראשית אסתי פלד, ותודה לכם מאזינים, שלכולנו בשורות טובות, הרבה הרבה בריאות, ושיהיה רק חדשות טובות. תודה, להתראות וערב טוב.
על הפרשה ועל השבוע עם הרב מרדכי נויגרשל, והלילה בשיתוף המאזינים בשאלות של אמונה והשקפה בראי התקופה. על הפרשה ועל השבוע הלילה ב-10 כאן בכל חי.
אביס מחירת רכב מציגה רכב עד הבית, מגוון רכבים במחירים חסי תקדים, גם אפשרות קנייה של הרכב הישן וגם תוכלו לקבל עד 100% מימון. חייגו עכשיו לאביס מחירת רכב, כוכבית 5326, כפוף לאישור הגוף המממן ולתקנון. אביס, כוכבית 5326.
הרגע הזה שאת יודעת שקנית חיתולים במחיר ממש חסכוני, עכשיו בסניפי ברקול, נתיב החסד ושפע ברכת השם. פמפרס בייבי דריי, החיתול מספר אחת במחירות בעולם, 4 אריזות ב100 שקלים בלבד.
תתקדם, תתחדש. סידרנו לך נתיב מובייל, כל דגמי סמסונג 2020, ועכשיו מבצע מיוחד לרוכשים מכשיר חדש, חבילת גלישה 100 ג'יגה ושיחות חינם ל3 חודשים. חייגו ל-074-717-17, 074-717-17, בחשרות בית דין צדק בני ברק.
כל פעם שאני נכנס לכאן, אני מרגיש שמשהו מתבשל. אז מה בישלתם היום?
אנחנו, מרקנטיל סמייל, בישלנו לך יופי של הנחה. רוצה לטעום? מחזיקי כרטיס אשראי מרקנטיל סמייל נהנים מהנחה קבועה במעמד החיוב ברכישה באחד מסניפי רשת נאמן. פרטים מלאים באתר מרקנטיל סמייל, בכפוף לתקנון.
נועם אחד, זורם ברגע אחד. כוכבית 85-10.
אתם מאזינים לרדיו ובזמן הפרסומות אתם מגבירים? הגיע הזמן לעשות את מה שאתם באמת רוצים. הבית ספר החרדי מזמין אתכם למחזור מספר 14 של הקורס המצליח, פרסום קריאיטיב ויחסי ציבור. ללמוד מאנשי המקצוע הטובים ביותר ולהפוך לפרסומאים ולאנשי יחסי ציבור מובילים בדיוק כמו שאתם חולמים. הצטרפו לבוגרים הרבים שלנו שכבר עובדים ומצליחים בתחום. קורס לגברים ועכשיו גם לנשים. למפגש ייעוץ ופרטים חייגו לבית ספר 03-579-2111. פרסום ויחסי ציבור לומדים רק בבית ספר של איגוד חברות הפרסום. 03-579-2111.
נו, איך הצ'ולט? נתן טעם של שבת גם לחולצות?
הבגדים אכלו יחד איתכם? קולון 101, אבקת כביסה להסרת 101 כתמים ולחיתוי 99.9% מהחדקים. קולון.
יומן החוץ, עורך ומגיש שלמה ריזל.
שלום לכם וערב טוב. אחרי הפסקה של חודש אנחנו חוזרים עליכם עם יומן החוץ לסיכום החדשות העיקריות שהתרחשו ברחבי הגלובוס בחודש האחרון. אתכם מאחורי המיקרופון שלמה ריזל, והטכנאי הוא אורי כהן. בפינה שלנו היום, 3 שבועות לבחירות בארצות הברית, נשמע הרבה על טראמפ, טראמפ ושוב טראמפ. תחילה אל התבקותו בנגיף הקורונה, שאותה כמעט הספקנו לשכוח. עוד רגע נשמע את דבריו מול המונים שהתייצרו במדשאות הבית הלבן. תודה רבה לכם, הוא נשמע אומר בהקלטה הזו. תשמרו את ההתלהבות הזו ביציאה שלכם להצביע לבחירות. מהבחירות האלו אנחנו צריכים לשלוח את האנשים האלו אל השכחה. אנחנו צריכים להיפטר מהם, הם רעים לאמריקה. באומרו הם, מתכוון טראמפ כמובן ליריביו הדמוקרטיים, ובראשם ג'ו ביידן והתקשורת העוינת.
Well, thank you very much and keep that enthusiasm going. Get out and vote. We got to vote. We got to vote these people into oblivion. Vote them into oblivion. Got to get rid of them. So bad for our country. First of all, I'm feeling great. I don't know about you. How's everyone feeling? Good.
ואז עובר טראמפ לדבר על מצבו. אני מרגיש מצוין, הוא אומר, ואיך אתם? גם טוב. מיד אחר כך הוא עובר לנקום בסינים ולהאשים אותם שוב בקורונה, שהרגה עד כה למעלה מ-200,000 אמריקנים והפילה למשכב מעל ל-8 מיליון מהם, כאשר הוא אומר, נעשה הכל לנצח את הווירוס הסיני, כמו שאנחנו קוראים לו. אנחנו מפתחים חיסון בקצב מואץ, כמה שיותר מוקדם, מאוד מאוד מהר. אנחנו מרפאים חולים ואנחנו הולכים להתאושש. הנה הדברים שאמר.
First of all, I'm feeling great. I don't know about you. How's everyone feeling? Good. I want you to know our nation's going to defeat this terrible China virus, as we call it. And we're producing powerful therapies and drugs, and we're healing the sick, and we're going to recover, and the vaccine is coming out very, very quickly in record time. As you know, it's coming out very, very soon. We have great, great companies doing it, and they'll be distributing it.
וזו כבר האש הארטילרית שיורה ביידן, פרסומת ששחרר הקמפיין שלו השבוע, מאשים את טראמפ בדיכוי אזרחים שחורים.
Voter suppression has taken many forms.
People have been denied the right to vote for well nigh 80 years.
First, they used the poll tax to keep black folks from voting. Then, it was the literacy test. Racial terrorism and violence.
I don't want everybody to vote.
New day. Same old dirty tricks.
There are those in power who are doing their darndest to discourage people from voting.
Calls for investigations after claims of voter suppression.
President Trump sabotaging efforts to vote by mail.
If your vote didn't matter, they wouldn't try so hard to take it from you. Vote early. Vote like your life depends on it. I'm exercising my right to vote, and you should too. Not because I want you to. Well, because he doesn't. Vote, damn it! Vote!
אז בתשדיר הבחירות הזה שמיועד לאוכלוסייה השחורה בארצות הברית, נראה ידוען אמריקני מפורסם בשם סמואל ג'קסון, אומר בפנים זעופות, פעם הם הכריחו אנשים שחורים לשלם מס מיוחד כדי להצביע, אחר כך עשו לנו מבחני כתיבה וקריאה, ואז באו אלימות וטרור גזעני. היום זה יום חדש, אבל הטריקים המלוכלכים ישנים. אם ההצבעה שלכם לא הייתה חשובה, הם לא היו מתאמצים כל כך לקחת אותה מכם. תצביעו, כי טראמפ לא רוצה שתצביעו. בדברים האלו מנסים אנשי הקמפיין הדמוקרטי לנגוע בנושא רגשי ולהצביע על טראמפ כעל מי שמנסה למנוע משחורים להצביע. הסיבה לכך היא העובדה שהמושלים הרפובליקנים מנסים בכל כוחם למנוע הצבעות בדואר מתוך חשש לזיופי בחירות. טראמפ כבר הביא הוכחות לקלפיות עם שמו שנמצאו זרוקות, ואילו הדמוקרטים מצדם טוענים כי טראמפ מנסה בכך למנוע מאוכלוסיות חלשות, בדגש על שחורות, את זכותם הדמוקרטית. ובכן, הנושא של הצבעה מרחוק הוא נושא שעלול להטות את הבחירות האלו, ולכן שני הצדים מייחסים לו חשיבות רבה. הבחירות אמנם יערכו בדיוק בעוד שלושה שבועות, ביום שלישי, השלושה בנובמבר למניינם, אבל בצל מגפת הקורונה ומתוך חשש להידבק, רבים מהאמריקנים מעדיפים לנצל את יכולתם להצביע מוקדם בחלק מהמדינות. לפי הערכה חדשה שפורסמה הבוקר, יותר מ-10 מיליון כבר ממשו את זכותם הדמוקרטית. מדובר בזינוק דרמטי, כיוון שבשלב הזה של מערכת הבחירות הקודמת הצפיעו מוקדם רק 1.5 מיליון אמריקנים. חבל רק שבמטה של ביידן לוקחים עניין עקרוני של טראמפ, כלומר חשש מפני זיופים של המפלגה הדמוקרטית, ומנסים להפוך אותו לפגיעה גזענית מכוונת של טראמפ באוכלוסייה השחורה. מה שעוד חבל זה שלא מוזכיר את העובדה הפשוטה, ולפיה מי שהתנכל לשחורים בהיסטוריה של ארצות הברית היו דווקא הדמוקרטים. הרפובליקנים נאבקו לשחרור עבדים שחורים, ואילו כמה מהדמוקרטים מתגובה הקימו את ארגון הקוקלס קלון הידוע לשמצה, הן כדי לרצוח שחורים והן כדי לבצע מעשה טבח ברפובליקנים שפעלו למענם. המציאות בשטח שונה גם היא לחלוטין. אחוזי התמיכה בטראמפ בקרב האוכלוסייה השחורה מעולם לא הייתה גבוהה יותר עבור נשיא רפובליקני. השורות בהצהרות שלו מלאות באזרחים אפרו-אמריקנים, כי בניגוד לנשיאים אחרים, טראמפ באמת דאג להם. וזהו נושא נוסף שמסיר את מערכת הבחירות בארצות הברית. הקולות שנשמע עוד מעט לקוחים מהשימוע בוועדת המשפט של בית הנבחרים האמריקנים העליון, הסנאט, לשופטת אימי ברט, המועמדת המפתיעה של הנשיא טראמפ לבית המשפט העליון. ברט התייצבה בפני ועדת המשפט של הסנאט לשימוע ראשון מתוך ארבעה לקראת ההצבעה שאמורה להתקיים עד סוף החודש. הסנאטורים הדמוקרטיים הותחים מזעם והביעו התנגדות חריפה למינוי לנוכח העובדה שברט תשנה לחלוטין את פני בית המשפט העליון של ארצות הברית ותהפוך אותו לימני ושמרני מאוד, כאשר תציב שישה שופטים שמרנים מול שלושה שמכונים ליברליים, והם טוענים כי מדובר במחטף כיוון שלא ניתן למנות שופטים לפני בחירות. רק שבמפלגה הדמוקרטית שכחו שהנציג שלהם אובמה ניסה לעשות מחטף דומה לפני הבחירות הקודמות בישבו בבית הלבן ונכשל. בניגוד לאובמה אבל, לטראמפ יש סיכוי מצוין לנצח בהצבעה בסנאט, שבו שולטים הרפובליקנים ברוב של 53 מול 47.
Welcome to the committee, to your family, Elba.
I'm honored and humbled to appear before you today as a nominee for Associate Justice of the Supreme Court. I thank the President for entrusting me with this profound responsibility, as well as for the graciousness that he and the First Lady have shown my family throughout this process.
ואלו כבר קולות השבר שמגיעים מהעיר נגנג'ה, העיר השנייה בגודלה באזרבייג'אן. הקולות האלו מגיעים אחרי שהעיר הותקפה בתחילת השבוע במתקפת טילים גדולה של הארמנים, והרקע למתקפה הזו שמגיעה אחרי הפסקת אש לכאורה שנחתמה בראשי פרקים כביכול בחסות מוסקבה, היא המלחמה על חבל נגורנו קרבח, והיא מסמלת אולי את תחילתו של לימוד גדול בין כמה מדינות וגושים שעלול להתפתח במוקדם או במאוחר בקווקז. ישראל מואשמת על ידי מנהיגי החבל הבדלני הארמני בהיותה תומכת ומספקת ציוד צבאי לאזרבייג'אן, וכך היא מוצאת את עצמה באותה סירה עם טורקיה מול איראן ורוסיה. הנה מבזק של הטלוויזיה האזרית מהמקום שבו נחתו הטילים שהביאו למותם של תשעה אזרחים אזרים משנתם, ובגלל האירוע הזה עולים כאן ביומן שלנו בפעם הראשונה קולות בשפה האזרית.
Ermənistan silahlı qüvvələri Azərbaycanın mülki əhalisini atəşə tutmaqda davam edir. Bir qədər əvvəl Ermənistan silahlı qüvvələri Gəncə şəhərinə yenidən artilleriya zərbəsi endirdilər. Hazırda gördüyünüz kimi artilleriya zərbəsi nəticəsində mərmi avtomobilin.
עד כאן יומן החוץ לשבוע זה, נשוב ונשתמע כאן בעזרת השם בשבוע הבא בשעה הזו, איתכם מאחורי המיקרופון שלמה ריזל, היו שלום ובשורות טובות.